הדברים האסורים ומן האסורים החמורים הוא כלאי הכרם, דהיינו שהתורה אסרה לזרוע זרעים וירקות עם גפנים, ואם אדם עבר ועשה את הדבר הזה, אזי אם כבר גדלו ביחד והוסיפו במידה מסוימת לפי מה שנקבע בהלכה, הרי גם הזרעים וגם הגפנים אסורים באכילה ובהנאה, ודינם בשריפה. וגם היין שיוצא מאותם ענבים כמו אסור באכילה, בשתייה, בהנאה. ולכן זה אחד האיסורים החמורים, והוא חל גם בימינו. ולא נחשוב שלנו אין נגיעה מעשית לדבר הזה. א', יש כאלה בתים עירוניים שמתקשטים באיזשהו עץ גפן שיש להם בגינה, ותחת אותו עץ גפן יש גם זרעים או ירקות, כי הרי הגינונת בעיר היא קטנה, ואדם רוצה להשיג ולהשתיק באותה גינונת כל שיהיה לו הרבה דברים. יש והוא סוחך עם הגפן את הכניסה, ומימינה ומשמאלה יש זרעים וירקות, והגפן סוחך מעליהם. אזי הענבים שיצאו מאותה גפן וכן אותם זרעים וירקות מאלה הנאכלים הם אסורים באכילה ובהנאה, כפי שאמרנו. ולכן צריך לעורר את הבני אדם על כך, כי לא תמיד הם מודעים לכך. דבר נוסף, אפילו בצריכה של הענבים או הינות הנקנים מן התעשייה, מבית העסק מסחריים, אז דבר ידוע שלאחרונה מדברים בו הרבה, שאנחנו צורכים ענבים לצורך ינות מאצל הגויים, והגויים מנצלים את השטח, ובתוך כרמי הגפנים, לא כולם, אבל יש כאלה שבתוך כרמי הגפנים בין הדבנה הם זורעים זרעים, ירקות. ואם יש דבר כזה ובמידה ואין את המרחקים ואין בעיה של שכחות של גפנים עליהם, אז זה מותר לקנות מהם, ואם לא, זה אסור, כיוון שאותם גפנים או אותם זרעים וירקות נאסרים. וכאמור, המודעות לדבר הזה היא לא כל כך גבוהה, וצריך ליצור אותה כדי להיזהר מפניה. אבל כאן המקום להעיר הערה חשובה, שכבר אז בזמן המשנה והתלמוד הדבר הזה של כלאיים היה מאוד נפוץ, ונקבע בהלכה שבאחד באדר, ואנחנו מתקרבים כעת ראש חודש אדר, משמעין על הכלאיים. כלומר, השלוחים של בית דין יוצאים בהכרזות, מודעות, הכרזות, באחד באדר, שכל הבני אדם יבדקו את גינותיהם, את קרמיהם, מפני הכלאיים. אז משמעין זה הכרזה, וכל אדם לאחר הכרזה, כמובן אומר רבנו פרק שני מחוז כלאיים הלכת תתוו, וכל אדם יוצא לגינתו לשדהו ומנקים אותן לכלאיים. לאחר שהוא שומע את הכרזה אז הוא מתעורר לכך, ומנקים את שדהו ואת גינתו מן הכלאיים. ובחמשה עשר בו, כלומר באדר, יוצאים שלוחי בית דין ומסבבים לבדוק פיקוח, לראות מי עשה, מי לא עשה, האם נותרו עוד כלאיים או לא. בראשונה היו עוקרים ומשליחים, הפקחים היו עוקרים, תולשים את הזרעים והירקות מהכרמים או מתחת לגפנים ומשליחים, והיו בעלי בתים שמחים שמנקים להם שדותיהם. כלומר, מנצאו פריירים, שלוחי בית דין, שבאים ומנקים את השדות. אז לכן היו מזניחים, משאירים את זה לפקחים. התקינו הבית דין שיהיו מפקירים את כל השדה שמצאו בו כלאיים. כלומר לא נקודתי אלא את כל השדה מבקירים כנס שכנסו אותם שמצאו בו כלאיים, והוא שימצאו בה מין אחר אחד מ-24, אבל פחות מכן לא יגעו בה. כלומר שאם הם מצאו זרעים או ירקות בתוך הכפנים או תחת הכפנים שהוא יותר מאחד מ-24, אז כבר אי אפשר לזלזל בכמות כזו, ואז היו מפקירים. וכל זה היה ב-15 באדר, וחוזרים שלוחי בית דין בחולו של המועד פסח לראות. למה? כי ב-15 הם עשו ביקורת בכלל הדבר המבקר שמופיע מוקדם, אבל יש שמחייה אפילה שמופיעה יותר מאוחר, ולכן השלוחים האלה, הפקחים האלה, חוזרים בחולו של המועד פסח לראות האפיל שיצא מהצמחייה שהיא מפגרת, שהיא מופיעה באיחור, וחלאים שהמיצו אין ממתינים להם, אלא יוצאים עליהם מיד ומפקירים כל השדה אם יש בה אחד מ-24. עד כאן דברי רבנו. השאלה היא, האם המנגנון הזה הוא יש לו סמכות לפעול רק בזמן שבית המקדש קיים, או בזמן שהסנהדרין קיימת, או שמה יש תוקף להלכה הזו גם בימינו? והנה שולחן ערוך בדרך כלל לא כותב דברים שהם הלכתא למשיחא, כלומר כשתתחדש הסנהדרין, כשיבוא המשיח, אלא הוא כותב הלכות שהם נוהגות הלכה למעשה בימינו. והוא מפתיע במשחן ערוך חושן משפט סימן רש עין גימל סעיף י"ח, הוא כותב: שדה שיש בו כלאיים, אם יש בו אחד מ-24 ממין אחר, מפקירים בדין כל השדה. כלומר שזה הלכה למעשה גם בימינו, אחרת הוא לא היה כותב את ההלכה הזו. אמנם גם הטור בנוש לראש, שהוא לא כותב הלכתה למשיחה רק בימינו, מרחיק לכת יותר ממרן. הוא כותב בסוף סימן השעין גימל: כל שדה שיש בו כלאיים, כגון שיש בו אחד מ-24 ממין אחד כמפורש בכלאיים, הרי הוא הפקר וכל הקודם לזכות בזרעים שבא כנעם. כלומר זה הפקר אוטומטי, אין צורך שבית דין יפקיר, אלא חכמי ישראל כאילו מאז תקנו את התקנה הזו הכריזו: כל קרם שיש בו כלאיים הרי הוא הפקר, ואם כן יכול אדם להיכנס לדעתו ולזכות באותם חלקים שעדיין לא נאסרו, יכול לזכות שהרי הם הפקירו את כל השדה, וזה הפקר אוטומטי, אין צורך באיזשהו שליח של בית דין או בית דין שיחריזו על זה כהפקר. כלומר הטור מרחיק לכת שאומר שזה מופקר ועומד מאליו, ואפשר שאדם ייכנס לזכות, כמו שהיום זה שמיטה, אדם יכול להיכנס לשדה של חברו ולזכות כיוון שזה הפקר. כך אותו דבר בזמן שיש כלאיים, זכאי האדם להיכנס ולזכות מההפקר לפי דעת הטור, גם בלי שבית דין הכריז על זה ככלאיים. הבית יוסף מתנגד וכותב שזה צריך אקט של בית דין, שבית דין יפקיר, אבל לא שזה מופקר ועומד מאליו. הבית חדש משיב לבית יוסף שזה לא נכון, אלא זה מופקר ועומד מאליו. בין כך ובין כך, אפילו לפי הבית יוסף, בית דין גם בימינו שלנו יכול לבוא ולהפקיר, ואז מיד יקשו כנגדו, הרי אין לנו סמכות בימינו לקנוס כנסות. ואיך הוא אומר שהם יכולים לבוא להפקיר? הרי אין לבית דין של ימינו סמכות לקנוס כנסות, כי אין לנו דיינים סמוכים. והתשובה לשאלה הזאת: נכון, אין לנו סמכות לקנוס כנסות קצובים, זה צריך להיות דיינים סמוכים, אבל להפקיר ממון כעונש מדין הוראת שעה מותר לנו, שהרי בימינו שלנו, אפילו בימינו שלנו שאין לנו סמכות לדון דיני נפשות, מותר לנו מדין הוראת שעה אפילו להוציא להורג. כל שכן בענייני ממון שמותר לנו להפקיר למישהו עבריין, למי שמגיע לו שיפקירו לו את ממונו. כך יוצא איפה שאם אנחנו מדברים בקרב שומי אמוני ישראל, לא בקרב בני אדם אשר ילכו מיד לערכאות, אלא נניח יפקים קהילה שכולם חיים על פי התורה, ויש לאדם גינה ויש בתוכה כלעין מ-15 באדר, יכולים להיכנס לשדה בדין ולהכריז על זה כהפקר, ואז יכולים אפילו בימינו בדין הוראת שעה, בדין הפקר, בדין הפקר, ואז אדם אשר ייכנס רשאי לזכות בחלק שעדיין לא נאסר מדין הכרם, יכול לזכות בהם, ולא עוד אלא הם פטורים מתרומות מעשרות מדין הפקר. עד כדי כך אמנם תלוי מתי הם הופקרו, אם כבר הפירות היו בתוכם אז הופקרו או לפני כן, אבל בין כך ובין כך יש לזה נפקויות גדולות לעניין זכייה ולעניין תרומות מעשרות. וכאמור אנו רואים מכאן שההלכה הזו נוהגת גם בימינו, וכאמור אפילו בפן של ההפקר, לא מבעיה לטור שזה מופקר ועומד, כמו בשביעית למנדה אמר שזה הפקעת דמלכה, אז כאן בית דין דאז הפקירו לדורות, אלא אפילו לבית יוסף שנראה שיטת רבנו כמו בית יוסף, שרק עד שבית דין מפקירים, יכול גם בית דין בימינו להפקיר מדין הוראת שעה. רבי חנינא בן תרדיון.